רע בין פקוע בלא שחיטה. לכן אין ראוי לומר כך, להיזהר מלהפוך את התורה למשהו אנושי, למשהו מובן. כי אז כשהוא לא מובן, מה קורה לנו? לא רוצים. אם אני הופכת את התורה למשהו שאני מקיימת רק כשאני מבינה, אני עובדת את השכל שלי. ואם אני הופכת את התורה למשהו שאני מקיימת רק כי אני מתחברת, אני עובדת את הרגש שלי. יש לי הזדמנות במקומות שבהם אני לא מבינה או לא מתחברת לעבוד את השם. אני צריכה לעשות מאמץ כן להבין וכן להתחבר, כי אני רוצה לחיות תורת חיים, אבל הם לא תנאי לקיום. יש? אז אנחנו ממשיכות. וואי, זה מפריע לי, סליחה. ואף אמנם כי האמת הוא כי כל אלו יש בהם איזה גרע, דבר זה יימשך בהם במה שיש בהם שינוי רק גם כן. אבל אין זה עיקר טעם המצווה. רק, מה זה רק אמרנו? אלא. אלא שאינם ראויים אל האדם כפי הסדר אשר סידר השם יתברך. לכך הרחיקה אותם, ולפעמים לא הרחיקה אותה. כלומר, במצבים שבהם מותר לי לחלל שבת בגלל פיקוח נפש, למשל, אז זה לא נחשב חילול שבת. זה לא יגרום לי לטמטום הלב בשפה שדיברנו עליה. יש? הלאה. וכמו שהתורה אסרה כאשר היה ראוי לאסור לפי הסדר השכלי, כך התורה התירה אותו כאשר הוא להתיר. והכל לפי השכל אשר ראוי שיהיה בו הנהגת האדם. ועכשיו הוא אומר לנו דבר מאוד מאוד חשוב, מהפכה מחשבתית. וזה אומרם זיכרונם לברכה, לא יאמר האדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני, אלא אפשי ומה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אל תעבוד על עצמך, אומרת הגמרא, יכול להיות שממש בא לך לאכול בשר חזיר. אל תעבוד על עצמך ותגיד, וואי, בשר חזיר זה מגיל. אלא מה? זה בסדר גמור להגיד, אני מת לאכול בשר חזיר, אבל מה לעשות, זה אסור. התורה לא מבקשת שנעבוד על עצמנו, ולא מבקשת שנתכחש למה שאנחנו מרגישות. ולכן אני אומרת, אני לא אוהבת הרבה פעמים כל מיני תנועות להחזרה בתשובה, שבאים להציג את היהדות כאילו היא משהו כיף. וואי, איזה כיף זה שבת, איזה כיף זה משפחה. לא כיף, אולי אני רוצה לנסוע לים, אולי יותר כיף לי לנסוע לים. זה לא מתחיל מהכיף, זה מתחיל מזה שזה אמיתי.
אבל איך מצליחים לקראת? אני שבוע שבוע נוסעים ברכבת, הייתה לזוג של המיליון. כאילו, הוא שואל את המיליון שלו, ואז אמרנו על ה... כאילו, השבת אמרנו, אני לא מבין, זה זמן ללכת לצפר. כאילו, ניסינו כן דווקא להסגיר את
התור שבה. שזה מצוין, אבל קודם כל צריך להתחבר אליו. אתה צודק, שבת זה עבודה. לוקח זמן עד שמתחברים לשבת. כי באמת זה לא פשוט פתאום להפסיק ללכת, להפסיק לטייל, להפסיק לצאת למסיבות, להפסיק. זה לא פשוט. קודם כל להתחבר לנקודת הקושי. זה לא כאילו איזה משהו יפה שמתייך את המציאות. לא, זה התמודדות. להיות בן אדם יהודי זה להיות בן אדם שמתמודד. אחר כך, וואו, ברוך השם, ההתמודדות הזאת היא גם מאוד שמחה, היא מאוד טובה, אנחנו שמחים בה, אבל זה תהליך. זה לא משהו שהוא זבנג וגמרנו. כאילו, אני באמת יכולה להבין אנשים שנורא נורא מאיים עליהם פתאום שבת. רק תגידי לאנשים להפסיק עם הפלאפון שעה, תגידי להם 24 שעות. באמת, זה לא פשוט. עד כדי כך שיש אנשים שניסו להגיד, אולי מותר אס-אמסים. מכירות את זה? אולי... אנשים שניסו להגיד שאולי מותר אס-אמסים בשבת. וואי, זה כל כך... ברור שלא. אבל זה בדיוק כמו אנשים שאומרים, אולי אני לא אשמור נגיעה ואני אשאר דתי. אולי אני רק אסמס. וכאילו, הרבה פעמים אנשים לוקחים את המקום של הקושי ומנתקים אותו מ... מכלול התורה, ואז אני רק שומר נגיעה. כאילו, אתה יכול להיות דתי? לא שומר נגיעה. אני לא מכירה נגיד דתי, לא שומר שבת. זה כאילו נהיה שני מושגים. זה כבר בעיה אחרת, אבל היתרון שבזה, זה שאם פעם אדם לא שומר נגיעה, היה כבר עוזב את הכל כי הוא לא היה מרגיש דתי, אז הוא לא שומר נגיעה, אבל עדיין שומר על דברים אחרים. שזה הצד השני. כלומר, לכל, מה שנקרא, לכל מטבע יש שני צדדים. אז גם עם ה-SMS'ים זה נהיה. כאילו, אם ה-SMS'ים זה לא נורא, אני עדיין יכול לשמור שבת, ורק SMS'ים לא. ובעבר היו אומרים לך, אס-אמסים, אז אתה חילוני לגמרי, אז אתה אומר, יאללה, אז אני כבר גם מדליק אש בשבת, נראה? לכל דבר יש את הצד החיובי, את הצד השלילי, נשפך עליי פיילוט שלם מתחילה. אני רואה שאני מדברת עם הידיים ואני נבלת מהסגול של עצמי. אוקיי. טוב, אז אנחנו, אז בעצם באה הגמרא ואומרת לנו, אל תתייכי. מותר לך להגיד, וואי, איך בא לי ללכת עם חצאית מיני, מותר לך להגיד. מותר לך להגיד, וואי, איך בא לי לראות סדרות. מותר לך. את לא צריכה להיות שקרנית. אבל תגידי, וואו, אבל הקדוש ברוך הוא אני עושה את זה בשבילך. וזה אומרם, זיכרונו לברכה, לא יאמר האדם אי אפשי בבשר חזיר, אי אפשי בדבר פלוני, אי אפשי זה אני לא רוצה. אלא רוצה, אפשי. ומה אעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? הקדוש ברוך הוא, הנה, זה לכבודך. אתם יודעים איזה דבר חזק זה? שבן אדם לא מתייך לעצמו. והוא יודע מה הקושי, והוא מתמודד, ואף על פי כן, ואף על פי כן הוא מקיים. זה דבר גדול מאוד. הורו בזה שאין לומר כי התורה היא טבעית, במובן של מה זאת אומרת, נולדתי עם זה שאני נגאלת מחזיר. רק המחשבה על כוס קפה אחרי בשר, וואו, איזה גועל. לא, זה לא עובד ככה. לא. ויכול מאוד להיות שאכלת בשר ואת מתה לכוס קפה. זה בסדר. אבל אי אפשי. כלומר, אל תגידי אני לא רוצה, תגידי רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא גזר.
יש בזה משהו שיכול להקל, כאילו, שאני כאילו מבינה שזה לא, אני מבינה שזה לא טוב,
נכון. נכון, ולכן יש עניין ללמוד את טעמי המצוות ולהבין ולהתחבר, יש עניין כזה, אבל הוא לא תנאי, כי כשיבוא הרגע שבו יהיה לך קשה באמת משהו, את כבר אחת שיודעת להגיד לעצמה שלא כל קושי שובר אותך, אוקיי, בא לי, אז מה? את מתה לראות סדרה, אז מה? אבל היא לא צנועה, אז שלום. כלומר, אם את מתרגלת ליפות כל דבר, זה דבר טוב, כי זה עוזר לך, כמו שאת אומרת, זה עוזר לך לקיים את זה בשמחה. אבל שישב לך בעורף, שלא תמיד זה ככה, ולפעמים זה התמודדות, וזה בסדר גם כשנורא בא לך משהו אסור, כל עוד את לא עושה אותו. בסדר? אבל אני בכל זאת אחלק, ואני אגיד שזה נכון לגבי מצוות שימיות, ולא לגבי מצוות שכליות. מה זאת אומרת? מה זה מצווה שימית? מה זה מצווה שכלית? זו חלוקה שעושה לנו רבנו בחיי. מצווה שכלית היא מצווה שהיינו יכולות להגיע אליה גם בלי תורה. תנו לי דוגמה למצווה כזו. לא תרצח, יפה, לא תרצח, לא תגנוב. זה סדר חברתי שכל עם נורמלי היה מגיע אליו בחוק המדינה גם בלי תורה. נכון? מה זה מצווה שמעית? זה מצווה שקיבלנו בשמיעה מהר סיני. שבת, אין מצב שמישהו היה מגיע אליה. אולי היו מגיעים לזה שכדאי יום מנוחה בשבוע. יכול להיות. אולי היו מגיעים למצב שצריך יום מנוחה פעם בשבועיים. לא יודעת. אבל שבת, עם כל המלאכות והקידוש, אין בזה שום דבר הגיוני. זה נטו אלוקי. אז משהו לא היגאי. שכליות. כמו לא תגנוב, לא תרצח, שהשכל מחייב אותם. לא צריך תורה בשביל זה. בסדר? אפילו לשון הרע שזה נורא נורא קשה, יש בזה משהו שהוא שכלי. כאילו חברה מתוקנת, לא מצליח לחיים אחד על השני. אוקיי? זה נורא נורא קשה, אבל יכול להיות שאפילו לזה היינו מגיעים בשכל.
אבל אולי היינו חושבים על הרעיון, אבל לא על חייתה, אחות
הילדים. נכון, נכון. אבל היינו מצליחים להגיע.
אני אומרת, אני לא הולכת לך מישהי, אבל כאילו,
יש לי חברה חילוניה, יש לי חברה חילוניה שבאופן טבעי, הלוואי שאני אצליח להגיע לשמירת הלשון כמו שלה, באמת. היא בחיים לא אומרת דבר רע, יותר מזה, כשמישהו אומר משהו רע, רע לה. זה הטבע שלה. אשריה, אשריה. יש אנשים כאלה, כי זה משהו מוסרי הגיוני. את צודקת שאולי הפרטים, תועלת, לא תועלת, כזה, כזה, יכול להיות. למרות שגם בהם יש היגיון, אוקיי? שאת לא תשלחי מישהו להיות חייל בחזית, אם הוא בן אדם שלא יודעת מה, יש לו הפרעה נפשית, אז לכי תשמחי עליו במלחמה. פה את אומרת, אוקיי, זה לשון הרע, אבל יש בזה היגיון להגיד אותו. בוא נגיד שזה עדיין במסגרת השכלי. לעומת זאת שבת, לעומת זאת מאכלות אסורות, נכון? פרה אדומה שלא לדבר, כל החוקה. נכון? יש הרבה דברים שהם לא הגיוניים. הם אלוקיים. אז האמירה הזאת שלעולם עדיף שאדם יאמר אפשי ואפשי אלי השם גזר עליי, זה נכון למצוות שימיות. מה זאת אומרת? אני במדרגה גבוהה שאני אומרת וואלה בא לי לאכול חזיר אבל אני לא עושה את זה כי זה רצון השם. וואלה בא לי ללכת עם חצאית קצרה אבל אני לא עושה את זה כי זה רצון השם. לעומת זאת, אני לא במדרגה כל כך גבוהה שאני אומרת, וואלה, אני מתה לגנוב, אבל אני לא עושה את זה כי זה רצון השם. וואלה, אני מתה להתלכלך פה על איזה מישהי, לרדת עליה, אבל אני לא עושה את זה כי זה רצון השם. למה? מה ההבדל?
כאילו,
בעיניו
היה מוסרי, כאילו, שבאיזה
עצמו. מוסרי? מה אתה אמרת? צריכה להגיד משהו?
שפה אתה מבין את הטעם,
ופה זה עבודת המידות. ובעבודת המידות אנחנו רוצים לעבוד גם על הנפש שלנו, ולא רק על המעשים. אני רוצה להגיע למצב של ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. לא שאני מתה לעשות איזה רע למישהו, נכון? ולכן, במצוות שכליות אני במדרגה יותר גבוהה ככל שאני פחות מתמודדת. אם לפני 20 שנה הייתי מתה לצרוח על הילדים שלי והייתי צריכה לנשום 3 נשימות כדי לצרוח עליהם, אני במדרגה יותר גבוהה שאין שום אהבה אמינה שאני אצרח. שאני כאילו הרבה יותר מקבלת והרבה יותר בענווה, כמו שאומרת לנו גרת הרבה, נכון? כאשר תעלה על יבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. אבל זה לא מדרגה יותר גבוהה אדם שלא מתמודד עם לאכול חזיר או לא. זה לא מדרגה יותר גבוהה, כי אין פה משהו הגיוני. יש פה משהו אלוקי. בסדר? צניעות דרך אגב, היא בגבול שבין שימי לשכלי. כן. אז זה מהרגל. מה זה עבד על עצמו? התרגל. התרגל לא לאכול חזיר, התרגל לא. כן?
לא מהרגל, כאילו, כל עוצר, כאילו, כן,
הוא שכנע את היצר. סבבה, אבל זה לא כמו אדם שהכנע את היצר בלא להגיד לשון הרע. זה משהו אחר. כי פה זה לא נורא אם בא לך לאכול חזיר ואת לא אוכלת, ופה זה הרבה יותר רע אם בא לך להגיד לשון הרע ואת לא אומרת. כאילו, כל הכבוד שאת לא אומרת, אבל אנחנו נרצה שתגיעי למצב שבו לא בא לך להגיד לשון הרע. אוקיי? ועדיין, ברור שבחוויה שלנו, ואני מסכימה עם השאלה, בחוויה שלנו הרבה יותר טוב לי לעבוד את השם, כשאין לי שום, כשאני לא כל שנייה מתמודדת. כשאני לא כל שנייה מתמודדת עם החצאית, עם הבשר, עם הכוס קפה, ברור. כאילו, ברור שהדרך המומלטת היא להגיע למצב שאני לא מתמודדת. אבל מבחינה רוחנית אני בסדר כשאני מתמודדת. עד רבה, הצלחתי. לאיכות חיים שלי זה הרבה יותר טוב כשאני לא מתמודדת כל שנייה. בסדר? אוקיי. ואם יאמר האדם, אני בפסקה אחת לפני האחרונה, למה נותן הסדר השכלי שיעשה האדם אלו המצוות? למה בכלל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המצוות? בוודאי מצוות שנדע טעמם, כמו מצוות צדקה ותפילה ומצוות כיבוד אב ואם והרחקת גנבה וגזלה, איך קראנו לכל זה עד עכשיו? שכליות.
שכליות. שכליות.
לא, רגע, עברנו פסקה. שנייה, התחלתי משהו חדש. דבר זה יש לומר, כי ראוי שיהיה האדם מיוחד במעשים אלו. כי הם ראויים לאדם. אבל המצוות שאין טעמם ידוע ונגלה, הלא הם ידועים למשה או לשאר החכמים לפי מעלתם ומדרגתם. עד שכל המצוות הם לפי סדר השכלי ראויים לאדם. ולכך הם מזכים ומצרפים את נפשו עד שהיא צרופה וזקה. מה עושות המצוות? המצוות הן מזכחות את הנפש. אז יש מצוות שברור לנו שהן מזכחות את הנפש. איזה מצוות? שכליות. ברור לי שככל שאני לא אומרת לשון הרע, וככל שאני לא אומר אכלת, וככל שזה, אני במדרגה יותר גבוהה. אבל יש מצוות שלא ברור לנו איך הן מזכחות את הנפש. כאן אומר לנו המהר"ל, אוקיי, לא ברור לנו, אבל יש חכמים שכן מבינים, ומשה רבנו בוודאי ידע, ובוודאי הקדוש ברוך הוא שברא את הנפש שלנו וברא את המצוות, הוא יודע איך זה קורה. ולכן תתאמצו על זה, אומר לנו המהר"ל, כי גם כשאני לא רואה איך זה מזכח אותי, זה מזכח אותי. יש? במילים אחרות, הקריטריון לאם אני יותר, בן אדם בעלת נפש יותר גדולה או לא, זה לא אם אני מרגישה את זה או לא. כי יכול להיות שאני לא מרגישה איך זה קורה. אני לא מרגישה איך ההקפדה בשבת על בורר הופכת אותי לבן אדם יותר טוב. אבל זה בוודאי קורה. כך אומר לנו המהר"ל. כי אין מצווה שלא פועלת לזכך את הנפש שלנו. גם אם אני לא מרגישה. ויכול להיות שכשאני מקפידה על לשון הרע, אני מרגישה איך שאני מזדקחת. וכשאני עובדת על ענווה, אני מרגישה איך אני מזדקחת. אבל עכשיו שהקפדתי להכין תה מכוס שלישית, אני לא מרגישה איך אני מזדקחת. גם פה אומר המהר"ל, גם פה את מזדקחת. למה? כי נותן התורה ובורא הנפש, יש ביניהם איזושהי התאמה. הולך? אוקיי, ועכשיו אנחנו בפסקה האחרונה. והתבאר לך ברור הדברים מה שאמר. כי לא המת מתמה, והפרה מתאר התמאים. כלומר שאין זה דבר טבעי למת שהוא מתמה. זה לא מתחיל, אמרנו, מהצד הביולוגי או הפיזיקלי. וזה לא דבר טבעי למי הנדע שהוא מתאר. כן? זה לא משהו שקשור ל-H2O, זה לא מתחיל מזה. אלא השם יתברך חקק וסידר לאדם מעשיו כפי מה שמחייב השכל. איזה שכל? האלוקי. שכך ייקח לתארתו, אבל אינו דבר טבעי, אלא שהכל שכל אלוקי. ולאדם הוא חוק וגזרה כאשר אינו עומד על טעם המצווה שהוא שכל אלוקי. כל עוד אני לא מבינה מבחינתי, זה שכל אלוקי. וכך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל האדם. יש מצוות שאני יכולה ללמוד אותם, אבל כל עוד לא למדתי את הטעם שלהם, הם שכל אלוקי. אחרי שאני אלמד אותם, זה יתיישב לי בשכל. אבל יש דברים שגם אחרי שאני אלמד, אני לא אצליח לדעת. פרה אדומה זה אחד מהם. וכך הם כל המצוות שהם שכל אלוקי ולא שכל אדם. ולפיכך האדם, אשר יש לו נפש אלוקית והיא עומדת בחומר, על ידי המצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך. יש שאלה מאוד קלאסית של חז"ל. איך יכול להיות שאדם, שהוא יצור סופי, יכול להידבק בקדוש ברוך הוא שהוא אין סופי? איך יכול להיות שסוף נדבק באין סוף? ותשובת חז"ל היא שיש צד שהוא אין סופי באדם. איך קוראים לו? צלם אלוקי, נשמה. והצד האינסופי שבאדם הוא מחובר לצד האינסופי שבאלוקות. ואיך את יותר ויותר מנכיחה את הצד האינסופי שלך בעולם, את הנשמה שלך בעולם? בזה שאת מקיימת מצוות. את הופכת את הגוף שלך שהוא חומר להיות דבוק בצד האינסופי שלך. יש? אני רוצה לחזור על המשפט הזה. על ידי מצוות השכליות האלוקיות, כאשר הוא דבק בהם ועושה אותם, הוא דבק בו יתברך, הוא מוציאים את נפשו מן הטבע, והוא כבר לא רק חומר. ואף שלא ידע טעם המצווה, הלא כאשר הוא עושה המצווה ודבק במצווה שהיא השכל אלוקי, נדבק בו יתברך. והבן בדברים הללו ודי בזה. הוא אומר לנו כאן משפט מאוד גדול. אל תחשבי שכדי להידבק בקדוש ברוך הוא, את צריכה להבין הכל. את לא צריכה להבין את כל המצוות, אבל את כן צריכה לקיים אותן. ולכן המדרגה של לקיים בלי הבנה בינתיים, עד שאני אלמד ואבין, היא מדרגה גבוהה. בעולם שלנו זה דבר שנתפס כדבר נלעג, אבל באמת זה דבר, מדרגה גבוהה. כשאני הייתי בתיכון והייתי בכיתה י', אני זוכרת שנטלתי ידיים, ואז חברה שלי שאלה אותי, למה את נוטלת? מה זה משנה אם את שוטפת בסבון או נוטלת עם הנטלה? והייתי ילדה בכיתה י' ולא היה לי באמת מושג מה זה נטילת ידיים. עד היום תאומה וטהרה זה דבר שהוא מצריך עיון, אבל בטח אז כשהייתי בסך הכל ילדה בכיתה י' ובאמת לא ידעתי להסביר. היא שאלה שאלה חכמה והיא שאלה אותה בצורה שהיא לא חיפשה להקנית או לקנטר, היא רק שאלה להבין ואני לא ידעתי לענות. והתחושה הזאת שאני עושה משהו שאני לא יודעת להסביר, הייתה תחושה מאוד לא נעימה. במיוחד לא בבית ספר למדעים ואומנויות, שכל הזמן חוקרים ולומדים. לעשות משהו שאת לא מבינה אותו, זה נתפס כבורות, כפרימיטיביות, כמשהו מאוד מאוד לא מתאים לאדם נאור ודעתן וחכם. אבל היום אני יודעת להגיד שזה הגדולה שלנו. כי כמו שאמרתי קודם, אם אני עושה רק מה שאני מבינה, אני עובדת את השכל שלי. ואם אני עושה רק מה שאני מרגישה או מתחברת, אני עובדת את הרגש שלי. ובמקומות שבהם אני עושה, למרות שאני לא מתחברת או לא מבינה, אלה ההזדמנויות שלי לעבוד את השם, באמת. אני עדיין אתאמץ להתחבר, ואני עדיין אתאמץ להבין, אבל בכל מקום שישאר לי חלל כזה, הוא החלל שמזכיר לי שאני עובדת את השם ולא את עצמי. שאלות. מאוד. למה? כי אני רוצה להיות בן אדם חי ומחובר. אני לא רוצה להיות רובוט שעושה כי השם טבע, כי השם טבע. אני רוצה לחיות. ולכן אני, יש לי עניין גדול להתחבר. ואם התפילות שלי יותר טובות במערה, אני אלך כמה שיותר למערה. ואם התפילות שלי יותר טובות עם גיטרה, אני כמה שיותר עם גיטרה. אבל אני יודעת שגם כשאין לי מערה או גיטרה, אני צריכה להתפלל. לא, אני קודם כל צריכה להתפלל, גם בלי מערה וגם בלי גיטרה. אבל אם המערה והגיטרה עושות לי את זה, אני אתאמץ כמה שיותר עם מערה ועם גיטרה. תודה?
כן.
עוד פעם, אני עושה מאמץ כמה שיותר להבין וכמה שיותר להתחבר. כי גם במקומות שהם לא 100% להבין, למשל מי הנידה, מי המקווה. אני לא יכולה להבין הכל, אבל אני כן יכולה להבין שמים טהורים זה מים שמחזירים אותנו קצת לחוויה העוברית, כמו תינוק במי אמו, ככה אישה בתוך מי המקווה. זה הזדמנות להתחיל מחדש, זה הזדמנות לתהליך של תשובה. להגיד לך שזה כל ההסבר למי מקווה, לא, אבל זה דוגמה לטעם שאנחנו נלמד אותו, זה טעם שחכמים אומרים, כדי לקרב אלינו את המצווה. ואז כל פעם שאני עוברת במקווה, וואו, יש לי עכשיו חודש להתחיל מחדש, ולעשות תשובה מחדש. זה משהו שיקרב אותי. זה משהו שיקרב אותי. ואם אני בן אדם מסתניס, אני אעשה מאמץ ללכת למקווה הכי נקי שיש באזור, גם אם אני צריכה לנסוע בשביל זה. למה? כי אני רוצה לעשות את זה בשמחה. כי אני לא רובוט, אני רוצה לחיות את זה. אבל גם אם אני לא אמצא את המקווה הנקי שעונה לצרכים המסתניסים שלי, אני בכל זאת אתבול. זה כי השם ציווה. כלומר, מצד אחד אני אתאמץ שיהיה לי טוב וכיף, אפילו במובן הכי פשוט, כיף. אבל גם כשאין לי, אני אקיים כי השם. יש? סליחה? זה דרגה מאוד גבוהה, אבל היא גם מאוד פשוטה של הסבתות והסבות שלנו שלא הביאו.
הייתי מתסבירים.
את צודקת, זה מה שפתחתי בדוגמה עם הנטילת ידיים. זה לא נעים להגיד וואלה, אני לא יודעת. והמאמץ שלנו זה לא להישאר כל הזמן בקשר ציווה, זה להבין וללמוד. בשביל זה אתם עוד פה ובשביל זה אני פה. אוקיי? כדי שלא נשאר רק בכי השם ציווה. אבל כי השם ציווה זה נקודת בסיס יותר חזקה מהכל. כי הסבות והסבתות שלנו הקפידו על דברים שהיום אנחנו מבינים הרבה יותר ולא מקפידים כמוהם. כי יש צד במחויבות להשם ציווה שהוא יותר גדול מכל ההבנה שלנו.
מירב, אבל אם אני מבינה, אני כאילו מסתכלת על
הסבתות
שלי, ואני אומרת, אני לא יודעת.
מה קרה לקול שלך? את עושה פה מורלי? מה, את נגמר? גמר חודש ארגון, לא? לא עברנו את השלב? אוקיי. נשמע כאילו עד אחרי חודש ארגון, כן.
כאילו, נגיד מה אני אומרת, לא יודעת, ששבת היא זמן שכאילו מתחבר לעצמי כזה, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, סבבה, אני מתחבר לעצמי ביום ראשון, השבת מתאים ללכת לים, ולסוע בזה, אז כאילו, אני מבינה, מצווה מסוימת, בלי, אז אני כאילו יכולה להגיד, אוקיי, אז כרגע סבבה לי,
ולכן אני, ואני מדינה מאוד, לכן מי אמרה פה על האלה, על החילונים עם השבת? נכון, את אמרת. לכן אני אומרת, זה לא מתחיל מהכיף שלי או מהחיבור שלי לעצמי או לשבת. זה מתחיל מכי השם טבע. אני יכולה עד מחר לעשות ביום שלישי, לשים מפה לבנה ודגים, ואני אשתיק מוזיקה ופלאפונים, ואני אשיר שירי שבת. קדושה לא תהיה שם. גם אם אני ארגיש המון קדושה, לא תהיה שם. וגם אם אני אלבש פיג'אמה מאפנה ואני אוכל קופסת שימורים בשבת, קדושה תהיה שם. כי הקדושה היא קודם כל אובייקטיבית.
זהו, כל הזמן להחליט בזה, שמחויבות וישם וכזה, ואם אנחנו רוצים,
כזה... תכף אני אספר על זה סיפור שיעזור לך להחזיק את זה. סיפורים הם בסוף עושים את העבודה.
כאילו, יש לך את זה, צריך מוגעים להתבבלות הזאת,
קודם כל, איזה מהממת עד שזה מה שאת רוצה. אז אני כבר מפרגנת לך על הרצון. כי בדור כמו שלנו, כשכל הזמן מחפשת אני, 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 ואת מחפשת התבטלות, כבר הגשת אותי בשאלה שלך.
אבל אני לא במקום.
ברצון. אז כבר הגשת אותי בשאלה שלך, באמת, אני אומרת. באמת. אני רוצה רגע לעשות סטייה לסיפור ואז אני אחזור, בסדר? או שוב, תגידו לי אם סיפרת, תרגישו נוח להגיד לי, אם סיפרתי לכם. סיפרתי לכם את הפגישה שלי עם ישעיהו ליבוביץ'? לא סיפרתי לכם? אוקיי, מעולה. אז לא סיפרתי. כשאני הייתי בכיתה י' הייתי נערה שהיום, איך קוראים לזה, חננה? כל הזמן אהבתי ללמוד פילוסופיה. קראתי את כל כתבי אפלטון. כל מיני דברים שרוב הילדים בעולם לא יושבים לקרוא. אז חלק מהתחביבים שלי היה ללכת לכנסים בפילוסופיה.
כמה
היא מלכת? כמה היא? ב-15. הייתי ללכת לכנסים, זה כל הזמן נמשך לי הלב לשם. את הרב קוק לא הכרתי. מה הכרתי? הכרתי אפלטון, הכרתי אריסטו, הכרתי קאנט והכרתי דיקארט. טוב, ואז אני הולכת, המכון שבו יש כנסים בפילוסופיה בירושלים נקרא מכון ון ליר. אני הולכת, כולי ילדה וכולם זקנים. ככה זה, פשוט אוסף זקנים ואני. אני הסתכלת, אני רואה על הבמה, פרופסור ליבוביץ' היה בן 90 בקושי זז. וכאילו, אבל הוא היה פרופסור מאוד מכובד, היו לו 7 דוקטורטים. הבן אדם הספיק, היה לו דוקטורט בפיזיקה, בפילוסופיה, בפסיכולוגיה, בביולוגיה, בכימיה, בהיסטוריה ובסוציולוגיה. באמת בן אדם חכם, כאילו מעבר איזה. הבן אדם הזה, אף אחד לא מכירה אותו?
שמעתי את השם.
מכירה?
את השם.
אוקיי, אוקיי. אוקיי. טוב, בקיצור, הבן אדם נראה עם חזות חרדית, בסדר? חליפה שחורה, מגבעת, זקן. כן, כן, חרדי, לא יודעת.
באמת? מה? וואו, ויש לו שם הדוקטורטים?
כן, פרופסור ליבוביץ', תנו לספר. בקיצור, הוא ככה נתן הרצאה מרתקת, 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 וכמו ילדה חננה, מה עשיתי בסוף ההרצאה? ניגשתי אליו, ושאלתי אותו שאלה. אז הלכתי, והוא מאוד התלהב מהשאלה שלי, ואז הוא אמר לי את הדבר הבא, 6-5-2-4-1-3-9. מסתכל על נתלו מה זה, אז הוא אומר לי, זה הטלפון שלי, הייתה לך שאלה מצוינת, תתקשרי אליי ונקבע פגישה. עכשיו אני הולכתי לקבוע פגישה עם זקן בן 90, כאילו, נלחצתי אותי מה פגישה. טוב, מצאתי עוד חברה חננה שהסכימה לבוא איתי, אין הרבה כאלה, אחת מצאתי. אמרתי, טוב, אנחנו הולכות לשיחה אצל פרופסור ליבוביץ', היא חילוניה מהתיכון החילוני. טוב, אנחנו הולכות, וסתם קוריוז, אומרים שנשים וגברים שהם הרבה שונים ביחד וטוב להם, הם נהיים דומים אחד לשני. תקשיבו, זה היה זוי, פותחת לנו דלת אישה שנראית בול כמו רק בלי זקן. אנחנו מסתכלות כזה, כאילו... עזוי. ואז הגעתי, זה הבית הראשון בחיים שאני חושבת שראיתי בו ספרייה תורנית רצינית, אבל זה לא היה רק ספרייה תורנית, גם על התקרה היו מדפים עם ספרים. כלומר, לא היה שם כזה חלל, לבן לא היה. הכל ספרים, 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 מהרצפה עד התקרה, כולל התקרה. היו כאילו מדפים, מדפים, מדפים על התקרה. אז קודם כל להיכנס לשם היה לי הלם תרבות. טוב, אנחנו יושבות, מה הזקנה מציעה לנו כיבוד? עד שהוא יסיים? הלוואי. אנחנו מוצאת את עצמנו שתינו, שתי בנות 15-16, עם רסק תפוחים ביחד. ועוד היא אומרת לנו, הכנתי את זה בעצמי. אני, אוקיי, אני ככה, דמיינת איתך שעה מועכת את התפוחים. והיא אומרת לה, תקשיבו, הוא בשיחה, הוא מחכה לכם. טוב? חיכינו, חצי שעה חיכינו, ואז הוא מקבל אותנו. תקשיבו, הוא השקיע בנו 3 שעות, ואני לא אשכח לו את זה בחיים. תכף אני אגיד לכם למה זה חשוב שאני לא שוכחת לו את זה בחיים. כן. הוא נפטר בשנת 94. לא, סליחה, ב-97 הוא נפטר. בקיצור. הייתם רק בתכנונים של הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד ככה. בקיצור, 3 שעות הוא השקיע בנו, אבל כל השיחה הרגשתי שאני לא מצליחה לתפוץ משהו. כלומר, הוא היה מרתק, הוא היה מעניין, אבל הרגשתי משהו לא בסדר, משהו לא מתיישב לי, משהו לא, ולא ידעתי לאחוז מה. ורק אחרי כמה שנים טובות, כשהייתי במדרשה, פתאום הגעתי לפסקה של הרב צבי יהודה, אני לא זוכרת אם מישהו ציטט הרב צבי יהודה, או שזה הרב צבי יהודה עצמו, לא זוכרת, אבל בתיכון? בתיכון למד... במדרשה במעון. במדרשה במעון. פה אז לא היה. אני גם 11 שנים לימדתי במדרשה במעון. ואז אני רואה שהרב צבי יהודה אומר עליו, על אותו ישעיהו ליבוביץ' שכל כך הייתה לי הכרת תודה אליו, שהוא כופר. והתבלבלתי, כאילו בן אדם נראה חרדי, איך אפשר להגיד שזה, שהוא כופר? ואז למדתי ושאלתי עוד, והבנתי מה זה כופר. כופר זה מלשון כפור. מה זה כפור? כור. כלומר, כל התפיסה הרוחנית שלו הייתה, כל התפיסה הרוחנית שלו הייתה קרה. צריך לעשות דברים רק כי השם ציווה. זה מה שמקשר אותנו לדברים שלנו. עד כדי כך שאפילו על הכותל הוא אמר, שהוא לא מבין למה אנשים באים לשם, זה בסך הכל קיר, ואין שום ציווי לבוא להתפלל ליד קיר. זה לא המילים שלו. כן. ולכן אמרתי שאני בכל זאת, את ההכרה הטובה הזו, אם זה מליץ יושר עליו בשמיים, את ההכרה הטובה הזאת אני נותנת לו. כופר או לא כופר, אני מכירה לו טובה על זה. אבל גם הרב צבי יהודה סידר לי את ההבנה, מה כל הזמן הפריע לי. כי זה מצד אחד מאוד מאוד גדול לעשות דברים כי השם ציווה. מצד שני זה מאוד מאוד קר. אי אפשר, אנחנו רוצים תורת חיים. אנחנו לא רוצים תורה קרה, יבשה ורובוטית. וכל מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה כדי לחיות וכדי להתחבר. ולמרות מה שקראנו במערל, אי אפשי, כן, אני לא רוצה שכל פעם יתחשק לי לאכול חזיר. רוצה שלא יתחשק לי לאכול חזיר. אני רוצה שלא יבוא לי בכלל כוס קפה אחרי בשר, כי אין לי עניין כל החיים להתמודד ולהתנגד לטבע של עצמי. ולכן אני אעשה הכל כדי שיהיה לי יותר קל, יותר מחובר, יותר נעים, יותר שמח. וזה מצווה בפני עצמה. כי אחד הדברים שעליהם עם ישראל נותן את הדין בפרשת כי תבוא, זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. שמחה זה לא אקסטרה, זה חלק מהמצווה. ולכן יש לנו עניין לשמוח בעבודת השם, ולא להרגיש כל היום מסכנות. כל מה שהמהר"ל אומר פה זה הבסיס, אבל על הבסיס הזה אני חייבת לבנות עבודת השם שמחה. עכשיו שאלות? דנה, סיפור? כן. שאלה על הסיפור, נהייתי מקור.
הוא הכי לומד,
הכי חכם שיש, אבל אין לו שום עניין בחיבור, הוא לומד כדי לדעת, אבל הוא מקיים כי השם ציווה. זה מצוין לקיים כי השם ציווה, אבל זה לא טוב לקיים רק כי השם ציווה. זה לא טוב להרגיש כל הזמן שאתה עושה דברים כמו מכונה. אני אומרת, האמירה על הכותל למשל היא אמירה לא פשוטה. באמת הכותל הוא קיר, ובאמת אין ציווי להתפלל לקיר. אבל אם זאת החוויה שלך, שאת כל עבודת השם אתה עובד נטו בשכל, זה קשה. אני בכיתה י' לא ידעתי להסביר לעצמי שזה מה שהיה לי קשה באיכשהו הסביר. בדיעבד, הרב צבי יהודה עזר לי להבין אותו.
אבל
איך אפשר לנשים דחת? תראו, אני לא מחלקת רק נשים וגברים, אני חושבת שגם גבר חייב למצוא חיבור. כלומר, אומנם אנחנו מדברים הרבה על זה שנשים הם יותר שכל, נשים זה יותר רגש וגברים יותר שכל, אבל בסופו של דבר גם לגברים יש רגש וגם לנשים יש שכל, ואנחנו חייבים את החיבור בכל רבדי הנפש. למשל, אני ממש ממליצה על הצמה שהיה השבוע. כאילו, צריכות להיות לנו חוויות של...
אני סתם שומרת את זה ככה.
לגמרי, את
חייבת... אני זה היה כזה...
לא.
אם כבר הלכתם, לפחות
ש... לכו! חוויה של עבודת השם בקדושה. עם כל האנרגיה, למה לא? רק שנייה, מה? תגידי, אני אמרתי משהו הפוך?
לא, אבל יש...
אני יכולה להגיד הפוך מהרב קשתיאל?
לא, אבל...
אני לא אמרתי לך כל שבוע ללכת לצמה, אמרתי השבוע.
נכון,
אבל אני כבר מרגיש שזה, אנחנו כאילו עושים מלא דברים, כזה הרצון להתחבר, זה קצת...
זה מצוין, ואני מסכימה מאוד, וזה מה שאומר המהר"ל, ולמדנו את זה כבר שלושה שבועות, שאנחנו לא יכולים לתלות את עבודת השם שלנו בחוויות, אלא במחויבות לרצון השם. אבל חוויות הן משדרגות לנו את עבודת השם.
מה, אבל הרבה אמר שזה כמו חיות.
כן.
אם
את
חיות,
אני חושבת שאם את עושה רק את זה, כאילו אם את רק חיה מצומת לצומת מחוויה לחוויה, אז
אני לא בבעייתי, כן, את עושה את זה. ולזה לא צריך תרב קשתי, הגמרא אומרת את זה. האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. מה זה האומר הלל בכל יום? מישהו שרוצה כל יום להתפרץ בהלל. לא, לא כל יום ראש חודש, ואומנם הילדים שואלים למה לא כל יום שבת, אבל ברוך השם שלא כל יום שבת, כי יש לנו שישה ימים שהם חול, ושבת שזה קדושה אחרת, יש מדרגות בקדושה, יש מדרגות בחוויה, ואין ספק שאסור לנו שכל יום זה דרמה, אבל בטח שצריך מדי פעם גם דרמות, לא נורא. מה לא נורא? צריך, או כמו שאומרת הגמרא, המרקד הרי זה מדרכי האמורי. מה זה מרקד? יודעת מה זה מרקד? אז בדרך כלל זה ככה, מרקד, זה אישה שמטבלת. דרכי האמורי זה אישה שמטבלת את הסירים, והיא מתחילה לרקוד. מה כל כך בעייתי בזה? וואלה, לא כל סיר זה סיר לשבת, ולא כל סיר זה סיר לראש חודש, ולא כל סיר זה סיר לפסח. על כל סיר אני ארקוד, כאילו נשמות. צריך היררכיה בקדושה, והיררכיה בחוויה. אבל את שואלת אותי אם צריך חוויה? בטח שצריך.
אני צריך להגביל את עצמי כאילו?
המציאות מגבילה אותך, נשמה, יש שגרה.
אני כאילו, לא יודעת.
גם אם לא תרצה...
בגלל, כמו של הסיר, לא יודעת, אני לא חושבת שהמציאות שלי פעם במחיר הסיר היא עצובה.
לא, לא אמרתי להתחיל לבכות על הסיר.
לא, לא רוקדת.
היא כאילו שמה סיר וקופצת כמו צמה על כל סיר שהיא עושה. לא, בסדר. אז זה, אז היא לא מדעת חיים הרי כל סיר, לא אמרתי להתחיל לבכות כשהיא בשביל. כן.
אבל אני לא
מסתינה
מה
רע
בזה, שכאילו יש חוויה טובה,
קודם כל, הבנת ממני שזה רע?
לא, לא הבנתי שזה רע.
אז מה את רוצה ממני?
לא, אבל אני אומרת לי, למה זה לא טוב ש...
אז בואי אני אנסח את זה אחרת. אני אנסח את זה אחרת. זה טוב מאוד שיש חוויה בעבודת השם, זה לא טוב שעבודת השם מותנית בחוויה.
איך אני יודעת,
אבל זה מותנה או לא? רגע. לפני איך את יודעת, הבנת המשפט?
כן.
יופי. אני חושבת שכל בן אדם, כמו שהרב אומר לנו במוסר אביך, אם הוא יהיה ישר עם עצמו, הוא ידע אם זה מותנה או לא. קמת בבוקר של שגרה, אין לך תפילה במערה, ואין לך תפילה בצמה, ואין לך כלום, יש לך סידור. עכשיו, אם אין לך חוויה, תתפללי או לא תתפללי? זאת השאלה. אם לא תתפללי, שנייה. ברור, מה לעשות? לא כל יום, ראש חודש. וכך צריך להיות. אתה אומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף. אני צריכה ללמוד להתפלל, גם כשאני לא באקסטזה, גם כשאני בסתם יום של חול, אני צריכה ללמוד להתפלל. וגם כשאני בסתם יום של חול, אני צריכה לטול ידיים ולבריך. לא כל יום שבת ולא כל יום ראש חודש. אם בגלל שאין לי חוויה גם אין לי מצווה, זה בעיה. לגבי הכותל,
אני אומרת
בוא
נגיד,
אני
אומרת
בוא נגיד,
אני אומרת בוא נגיד, גם הכותל וגם המערה, לא כזה עושה לי את זה, אני מבחינתי זה להתפלל כמו להתפלל פה. זה מה?
זאת אומרת, זה רע. להגיד לך שאין מדרגה למערה, שאין מדרגה לגותל, יש מדרגה. את לא חובה אותה, שנייה, את לא חובה אותה. אוקיי, לא נורא שאת לא חובה אותה, אבל כן יכול להיות שאם תלמדי על מעלת המקדש, אז את אומרת, וואי, גם קיר שרק ליד המקדש יש לו ערך, ואם תלמדי על מעלת האבות והאימהות, את אומרת, וואו, יש מהמקום הזה ערך, ותלמדי, ואצלך זה יהיה דרך הלימוד, ולא דרך רגש, זה מצוין. אז לא כולם מרגישים, יש כאלה שאיך שמגיעים למערה מתפרקים בבכי, ויש כאלה שלא, מסתכלים ימין השמאלה, מה עושים פה? אז אנשים כאלה, יש ערך להבין את המדרגה של המערה בלימוד, אם לא ברגש. אוקיי? Okay. עוד? הרביעייה שם. מה קורה? כן.
כאילו, דווקא החוויה, זה שיש לנו מדי פעם את התפילה הנתורפת במערה הראשון, דווקא זה מיוחד בגלל שיש
לנו. וזה בדיוק המשמעות של האומר הלל בכל יום. כי פעם בראש חודש יש עניין כמובן לומר הלל, אבל זה לא יכול להיות... כל יום. וזה בסדר גמור שאני לא קמה בבוקר ואני ישר, וואי, איך בא לי להתפלל היום? לא, יש לי ימי שגרה ואני בקושי יוצאת מהשמיכה, ובכל זאת מתגברת ויוצאת ומתפללת תפילה פשוטה בלי כוונות הארי. וזה בסדר, זה בסדר גמור. אין לי עניין להשתדל שהתפילות שלי יותר שמחות, יותר מחוברות, תמיד. אבל זה בסדר גם שתהיה לי תפילה פשוטה. מתי זה לא בסדר? שאני לא אתפלל, כי עכשיו אין לי את המוזה. בסדר? אוקיי? ולכן עדיף תפילות חטופות, 7 דקות תפילת עמידה ורק תפילות ברכות השחר, בלי כל התפילה, בלי כל הרגש, בלי כלום, כי אחרת יהיה לי כלום. וזה הכי מסוכן. אוקיי? אני מעדיפה תמיד קצת, פחות מלהיב, פחות זה, מכלום. כי קודם כל תמידים כסדרם.
אבל לפעמים, עליי, אתה אומר, שלפעמים יש לי תפילה שהיא כזה פשוטה ממש, עד לא מתרכזת בכלל, אז אני כאילו אחר כך אומרת לעצמי, אז בי, כאילו, זה עוד יותר מרחיק אותך, כי כאילו את מרגישה שניסית, עשית משהו שקצת התקרבות לשם, ולא עבד לך. אז כאילו...
או, רגע, רגע, אני עוצרת את התחקן. מה זה נקרא לא עבד לך? מה זה עובד לך?
כי לא התקרבתי.
לא הרגש. זה לא לא עבד, זה עבד מעולה. זה הגיע לשמיים. את עשית את שלך. לא חווית. זה ההזדמנות לקצת ענווה ולהגיד, אני עושה את הדברים כי קודם כל השם במרכז ולא החוויה שלי. ברור שאני אחפש חוויה, אבל זה לא תלוי בחוויה. ובמקומות שבהם יש לי תפילות יבשות, צוננות, מעצבנות, ובכל זאת אני מתפללת, אלה המקומות שאני מקרבה את עצמי, ואת החוויות שלי ואת הרגשות שלי, כן.
אבל זה לא שלא הייתה לי חוויה טובה, זה אפילו, זה הרחיק אותי, כי כאילו את אומרת, וואי, זה אבא שלי, למה אני ככה, וואי, זה פס איתך.
כן, אבל זה מרחיק אותך מהסיבה הלא נכונה. את מבינה? כאילו, זה איזושהי התניה בראש, שמה אני צריכה לעשות כדי להתקרב או כדי להתרחק? והתשובה של המהר"ל, את צריכה להתפלל כדי להתקרב. את לא צריכה להרגיש כדי להתקרב, ואת לא צריכה להבין את התפילה כדי להתקרב. את צריכה להתפלל כדי להתקרב. אז אחרי תפילה כזו, אובייקטיבית את יותר קרובה, חווייתית את יותר רחוקה.
אז פשוט אני צריכה לעשות.
את צריכה לתאם את החוויה למציאות ולא הפוך.
יש לי תפילה מרוממת בגלל החוויה הזאת.
לא, זה לא מה שאמרנו. אני רק דיברנו על המציאות האחרת. שאין לי תפילה מרוממת ולא הרגשתי התרוממות, ובכל זאת קיימתי מצווה, אז התקרבתי לקדוש ברוך הוא.
זה תפילה מרוממת בגלל שיש לי תפילה.
אשרייך. שכל התפילות שלך יהיו מרוממות בשמחה, אלוה. תהיה? כל עוד התפלת להשם, דעת לא. עוד שאלות? טוב, אז אני רוצה רגע לסכם, מה יש לנו 5 דקות? כן. אני רוצה לסכם. בעצם, אתה יודעת מה? אני לא אסכם. הרב יסכם. בואו תפתחו במוסר אביך בפסקה חזרה. מהפסקה שיצאנו ממנה, פרק א', פסקה ד'. טוב. עבירה, אנחנו בפרק א', פסקה ד', במוסר אביך. עבירה מטמטמת ליבו של אדם. נכון? מזה יצאנו זכות, זה א', נשלושה שיעורים. מצד שהיא עבירה, הסברנו, מה זה מצד שהיא עבירה? מצד שעברנו על רצון השם בלי קשר לתוכן העבירה. אם כן, אין חילוק בין אכילת איסור או דברים בטלים וביטול תורה. בחוויה שלי היו שואלים אותי, תגידי לי מה יותר גרוע? לאכול חזיר או לבטל תורה, מה הייתי אומרת? ברור שלאכול חזיר, מה? כולו לא למד את התורה, מה הסיפור? אבל אם האדם הזה לא למד תורה כי הוא עבר על רצון השם בבחירה, זה בדיוק אותה השפעה כמו שהוא אכל חזיר. למה? כי הוא בחר לשים איקס על רצון השם. וזה גורם לטמטום הלב. מלבד מה שהיא עבירה היא מטמטמת את הלב. אמרנו, מה זה מלבד מה שהיא עבירה? מלבד הצד המשמעתי שסופרים לי עכשיו יותר עוונות. אוקיי? חוץ מזה, זה גורם לבעיה בנפש. איך קראנו לבעיה בנפש? טמטום הלב. וכשילך והרגלו באפלה, לא ירגיש טמטום הלב. אמרנו, אדם מתרגל לחושך, יש פה דימוי להפסקת חשמל, אדם בשנייה הראשונה מרגיש חושך נורא נבהל, לאט לאט הוא מתרגל לחושך. זה האדם שבפעם הראשונה שהוא חוטא, אולי הוא נבהל, אבל לאט לאט הוא מתרגל לחטא. וכמו שאמור חז"ל, עשה עבירה ושנה בה נעשית לו כהתר. בחוויה שלו הוא בכלל לא עושה משהו בעייתי. נכון? אנחנו רואים את זה מהיום, אם אנחנו מדברים על חנוכה, תרבות יוון וכולי. כאילו בחורה שרואה בפעם הראשונה סצנה לא צנועה בסדרה, פעם השנייה היא ניבלת, פעם שלישית לא נעים, ואז נגמר, היא כבר מתרגלת. אותו דבר להתרגלות לשפה לא נקייה, אותו דבר להתרגלות למוזיקה לא נקייה. פעם הראשונה האוזן ניבלת, פעם שנייה אותו דבר, פעם שלישית פחות. כן, הרבה פעמים אני שומעת אנשים שאומרים, וואי, מה הדוסים האלה עושים עניין מצניעות? כאילו, יאללה, כולו חצאית קצרה, בחור חילוני לא עושה לו כלום לראות חצאית קצרה. בימינו בחור חילוני גם לא עושה לו כלום לראות בחורה בביקיני, כי רגילים לראות גם בפחות מזה. זה שזה לא עושה כלום, זה לא מדד לחוזק, זה מדד לחספוס הלב. ועד רבה, ככל שבן אדם יותר שומר עיניים, זה נכון, הוא יותר רגיש לחוסר צניעות, אבל זה למעלתו, לא לחולשתו. כי ככל שאני שומרת על עצמי מלשמוע דברים בעייתיים, כן, אני יותר רגישה. ככל שאני שומרת על עצמי מלראות דברים בעייתיים, כן, אני יותר רגישה. ואולי מישהי אחרת תגיד, מה את עושה עניין? הכל בסדר. זה לא בגלל שהיא יותר חזקה, זה בגלל שהיא יותר מחוספסת, יש לה יותר טמטום לב. בוודאי, בוודאי, בשביל כל זה למדנו את זה, איך הוא יחזור? קודם כל יעצור, יעשה תשובה ויתמלא בחזרה בטוב, הכל הפיך, נכון? בזה פתחנו בדוד המלך שאומר, הרב כבסני, אני רוצה כביסה. מה זה כביסה? אני רוצה נפש תאורה. אדם שחוזר בתשובה אמרנו, לא נהיה עם אלצהיימר, הוא זוכר מה הוא עשה, אבל זה לא משפיע לו על הנפש, אוקיי? אם הוא עושה תשובה אמיתית. וכשילך ברגלו באפלה לא ירגיש טמטום הלב, רק כשיתחיל לעבוד וללמוד, כמו הרעב כמה ימים שעל ידי ריח המאכל מתחזק אצלו הרעבון. ופה נתנו את המשל אחרי השואה, שאנשים שהרבה זמן לא אכלו וכבר התרגלו לרעב, פתאום הרעב התעורר. פתאום כשאת פוגשת משהו טהור, פתאום כשאת פוגשת איזה לימוד, לא עלינו אסון, יש דברים שמהירים את הבן אדם ומזכירים לו שהוא כבר הרבה זמן בחושך, או במשל, פתאום האור חוזר. היה לך הפסקת חשמל, התרגלת לחושך ופתאום האור חוזר, או במפגש עם תורה, או במפגש עם דמות, או במפגש עם רעיון, או במפגש עם חוויה, האור חזר. כמו שכתוב מתנובות צדי, וכמו שפרש זל, זה רשי, על כן לא תמיד חס ושלום שב על כאו. אמרנו בן אדם שעושה עבירה בדימוי של רשי, זה כמו בן אדם מקיס לחולי ומתפלש בקי בחזרה. הקטע פעם ראשונה זה לא טוב. אבל לא נורא, תפסיק להקיא. אבל אם אתה חוזר להתפלש בתוך הקיא, זה כשאתה חוזר על העבירות, ואתה כבר לא שם לב שאתה בתוך קיא, מכילה על הדוגמה. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם. זה לא, אוקיי, סבבה, אני כבר בתוך העבירה. לא, המצב שלך רק הולך ומחמיר, והולך ומחמיר, ואתה בכלל לא שם לב. למה? כי התחושה שלך והחוויה שלך זה לא תמיד מדד לאיפה אתה באמת. כי טמטום הלב מתגדל בכל פעם, וכיוון שעוד לא מאס הרע לגמרי, יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור. על זה נאמר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. זה לא כדי חלילה להפוך אותנו לפרנואידים, ולא כדי להפוך אותנו לאנשים שאין להם נחת, או חלילה לא מאמינים ואין להם ביטחון בעצמי, אלא כדי לדעת, אדם צריך להישאר כל החיים עם יד על הדופק. למה? כי הוא עוד לא מעשרה לגמרי, אני לא במקום שאני אומרת, וואי, כל רע מגעיל אותי. לא, אני במקום שהרע עוד לפעמים יכול קצת להליב אותי. יש לחוש שנשאר עדיין עמו מעט וחוזר ונאור בו כיוון שלא נתבטא לגמרי. וזה המשפט המחץ. ובעל נפש ישים ליבו ושכלו לדעת את אשר לפניו. כלומר, אנחנו עכשיו לומדות שיעור, ובחוויה שלך הוא יכול להיות תיאורטי לגמרי. אם את רוצה להרוויח משהו מהפסקה הזאת, ואם הייתי מלמדת את זה בשיחה אישית, הייתי שואלת פה כל אחת, מה את לוקחת מהפסקה הזאת לחיים שלך? מול מה את מתמודדת, ובאיזה גזרות יכול להיות לך טמטום הלב? זה ההזדמנות שלך שהרב נותן לך פה במוסר אביך, להתעורר מטמטום הלב הזה ולצאת ממנו. זה האור שמגיע אחרי הפסקת חשמל. אז אל תקחו את זה תיאורטי, קחו את זה לחיים ותשאלו את עצמכם איזה אור נפגשתם ומאיזה טמטום לב זה יכול להוציא אתכם. ואנחנו בחוויה של אור בדיוק לחנוכה. אמרתי לכם, אני אף פעם לא עושה עצירה לחגים ותמיד זה קשור. אז אור התורה שבעזרת השם יאיר את כולנו מהחושך של יוון שעדיין עוד תקוע לנו. בהצלחה רבה ושבת שלום.